בוקר טוב, היום יום שני, תזיין בתמוז תפשיניין ג' ואנחנו היום ממשיכים כהרגלנו בלימודנו המרתק והקבוע בפרק חלק שבמסכת סנהדרין דף צדיק ג' עמוד א'. יאמר לשבחו של מכון מאיר שהוא מספק ספרים ללימוד. יש אפילו ספרים שמונחים על השולחנות ואני רואה שיש אפילו אחד שהוא סגור ללא שימוש. ואני רואה אחד שלא פותח את הספר. זה חבל, הוא לא יבין טוב את השיעור. טוב. אנחנו אם כן ממשיכים בפסקה המתחילה בכה אמר השם צבאות אלוהי ישראל אל אחיו בין קוליה ואל צדקיהו בין מעשיה. הניבאים לכם בשמי לשקר. פסוק בירמיהו. פסוק עלום, כן, שמניח איזשהו ידע שאין בידינו. כן, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה. מי זה האנשים האלה? הם נביאי שקר שפעלו בבבל במקביל לירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא פועל בארץ ישראל. באותו זמן חלק מן העם, ראשי העם בעיקר, יחד עם המלך יחוניה, כבר הוגלו לבבל. בינתיים מי שמנהל את העניינים בממלכה זה צדקיהו מלך יהודה, דודו של יחוניה. אבל המלך, הייתי אומר, החוקי מבחינה קונסטיטוציונית ממשיך להיות יחוניה. כן? למרות שצדקיהו מנהל את הממלכה. באותו זמן יש התכתבויות בין ירמיהו שנשאר בירושלים לבין הגולים שכבר נמצאים בבבל. מדובר על 11 שנה לפני חורבן בית ראשון. כלומר, עדיין בית המקדש קיים, אבל יש הגליה חלקית. והנביא מדבר בצורה חריפה אל שני נביאי שקר, אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה. מי זה האנשים האלה? הניבאים לכם בשמי לשקר וגומר. וכתיב, ולוקח מהם כללה לכל גלות יהודה אשר בבל לאמור, ישמחה השם כצדקיהו אחאב, אשר קלם מלך בבל באש. אז כאן יש לנו קצת מידע על מה שקרה. שבסופו של דבר אותם נביאי שקר נשרפו. אשר שרפם לא נאמר אלא אשר קלם. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מלמד שעשהם ככליות. מה זה כליות? אגוזים, כן, אגוזים צלויים כאלה. כן, כלומר דברים פיסטוקים שקולים אותם במחוות. כן, אז הוא לא שרף עד אפר, אלא עשה אותם כליות. על מה? מה? לא יודע, זה לא נעים כזה. לא יודע, לא ניסיתי לא את זה ולא את זה, אז קשה לי לדעת. יען אשר עשו נבלה בישראל וינעפו את נשי רעיהם. זה מה שכתוב בנביא. זאת אומרת שלא רק שהם היו נביאי שקר, הם גם היו נועפים. ייתכן אם כן שהם השתמשו בנבואתם כדי לנעוף. מצאנו דברים כאלה, למשל אצל... מצאנו את זה אצל שבתאי צבי, שמשתמש בכביכול נבואתו כדי לנעוף. מצאנו את זה גם אצל מייסד האסלאם, שעל פי נבואתו נשא את אשת בנו. קצת לא כל כך מכובד כל הסיפור הזה. אז גם פה אצל אחאב וצדקיהו יש פה משהו מקולקל. עכשיו מעניין שהשמות שלהם כשמותיהם של מלך ישראל אחאב בן עומרי וכמלך יהודה צדקיהו בן יושיהו. כן, יש הקבלה. ייתכן שזה בא לומר מהי האחרית של רשעותם של המלכים האלה. זה בא לידי ביטוי עוד פעם דרך אנשים בעלי שמות דומים. אינני יודע אם זה גלגולים, אבל לכל פנים יש משהו שמזכיר את זה. עד כאן דברי הפסוקים. עכשיו, הפסוקים מניחים, נכתבו עבור אנשים שידעו מה קרה. כן? כלומר, לפעמים הנביא מדבר על מעשה שכולם יודעים אותו, לפחות בדורו, ולכן הוא לא רואה צורך לפרט אותו. אבל אנחנו שלא חיים בתקופתו של הנביא, אנחנו צריכים לדעת מה קרה. על זה אומרת הגמרא, מהי עבוד? מה הדבר שהם עשו? מה הסיפור? וכאן בא הסיפור. אזול הלכו לגבי ברתי הדין נבוכד נצר. הלכו אצל ביתו של נבוכד נצר. הם היו הרי בגולת בבל. ואז הם הלכו לביתו של נבוכד נצר. אחאב אמר לה, כה אמר השם, השמיעי אל צדקיה. כלומר, האלוהים אמר לי להגיד לך שאת צריכה לשכב עם הנביא השני. וצדקיה אמר, כה אמר השם, השמיעי אל אחאב. כלומר, הם עשו ביניהם עבודה כזאת. עכשיו, למה כל אחד אומר על לשכב עם השני? בגלל שאם זה עם עצמו, אז היא תגיד לו, אתה, יש לך אינטרס. אבל זה לא, לא, זה לא בשבילי, זה בשביל השני. אז ככה זה מסודר. אז עלה ואמרה לאבוה, הלכה וסיפרה את זה לאביה. עכשיו, זה מעניין הסיפור הזה. מה הסיפור הזה אומר? אגב, הסיפור הזה מופיע גם בתור ספר חיצוני. ידוע שיש ספרים חיצוניים לתנך. נכון, כל מיני ספרים חיצוניים. ואחד הספרים נקרא ספר שושנה. ספר שושנה, שהוא תוספת מאוחרת לספר דניאל. ובספר הזה, נקרא ספר שושנה, מסופר הסיפור הזה. כן, אבל בלי לציין את שמותיהם של הנביאים, כאן הגמרא אומרת שהם הם אותם נביאים, נביאי שקר, שירמיהו מדבר נגדם. בסדר? מה? זהו, זה יכולה קצת, אגב, לא רק שזה מסוכן, זה יתברר באמת כמסוכן בסוף. כן, הלכה ואמרה לאביה, שזה להבין מה, נגיד, בתוך היצר הרע הזה, מה מסתתר? הרי יצר הרע יש לו תמיד סברה. הרי אם הם רוצים סתם לנעוף, הם צריכים דווקא את בת המלך. כן, אבל עד כדי להסתכל כזה, זה טירוף, כן? הרי נבוכד נצר הוא גדול המלאכים של הדור, הוא מושל על כל העולם התרבותי, ואתה פתאום עושה שטויות כאלה. בכל זאת, קצת היגיון, קצת שכל. אז חייב להיות מאחורי הדבר הזה איזושהי מחשבה. כן? טוב. בוא נבדוק. אמר לה, אז נבוכדנצר לא טיפש, הוא אומר, אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא. כלומר, יש פה משהו לא הגיוני. כלומר, הרי אם זה באמת דבר השם, זה דבר השם, השאלה אם אלוהם יכול להיות דבר שירצה אופן כזה. שונא זימה הוא. כי אתו לגבך, שדרינו לגבי. כשהם יבואו אצלך, תשלחי אותם אליי. כי אתו לגבה, שדרתן הוא לגבי אבוה, כשהם באו אצלה, היא שלחה אותם לאביה. אמר להו, מן אמר לכון. מי אמר לכם? אמרו, הקדוש ברוך הוא. כלומר, מי שאמר לנו להגיד דברים כאלה, זה לא אנחנו, זה ריבוינו שלא אלא. והחנניה, מישאל ועזריה, שאלתין הוא, ואמרו לי אסור. חנניה, מישאל ועזריה, חברים שלכם, הם אמרו לי שאסור לעשות דבר כזה. הרי הם היו גם כן בביתו של מלך בבל, נסיכים מיהודה, שבאו משנת שלוש לנבוכד נצר, כבר הגיעו לבבל. אמרו לי, ענן נמי נביאי כבתיו. אנחנו גם כן נביאים כמותם. לדיד הוא לא אמר להו, לדידן אמר לנו. כלומר, הוא לא אמר להם, אבל הוא אמר לנו. מה?
מספחים את הסיפור.
מספחים, כן, אבל יש...
מספחים.
כן, כן, מספחים את הסיפור, אבל בסופו של דבר, עדיין יש היגיון בדבריהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להורות, לעשות עבירה. כן, הרי חייבים לשמוע לנביא, אם הוא אומר לעבור על דברי תורה, נכון? חוץ מעבודה זרה, שומעים לנביא. יש הערה מעניינת, יוצא לפי הסיפור הזה שחנניה, מישאל ועזריה הם נביאים, נכון? לפי הסיפור הזה, אמנם המעידים על כך הם נביאי שקר, אבל הם נחשבים בכל נביאים. זה סותר גמרא מפורשת שני דפים אחר כך שאומר שהם לא היו נביאים. טוב, יש לפעמים מחלוקות לגבי הן? נבוכדנצר מעיד שהם נביאים. איפה ראית את זה? שאלתי אותם שמה? מה ההלכה? הוא חושב שהם נביאים. אולי, לא יודע, זה לא כתוב במפורש. הם אומרים לו ש... אז זה מה שאחאב וצדקיה אומרים. זה עוד לא אומר שזאת האמת. לא, אבל זה אנשים רשעים. אז אתה לא יכול להסתמך על עדותם בתור ראייה.
זה מה שאני אומר.
נבוכדנצר חושב אותם נביאים. זה לא כתוב במפורש. טוב. אני עוד לא יודע, אתה יודע דברים עמוקים.
לא, אני מדבר על השיטה שהם נביאים או לא.
כן, אם הם נביאים או לא.
למה אנחנו נשאול אותם נביא יחזקאל?
איפה ראית ש...
הם היו נביאים או יהודים.
איפה ראית שהם הלכו לשאול את יחזקאל?
מהדרשות.
איזה דרשות?
הם משאל חייל עזריה אמרו, אם אנחנו ניכנס, אפשר להיש אם נצול או לא.
כן?
הוא אמר להם לא.
ואתה אומר שהם הלכו ושאלו את יחזקאל?
כן.
אצלי בגמרא זה לא כתוב, אבל אם אצלך בגמרא זה כתוב,
אני...
טוב, נבדוק. כי פה מה שכתוב בגמרא שלי, אנחנו נראה מה שהגמרא שלי אומרת. אחרי זה נקנה את העותק המיוחד שלך. טוב. לדידו אמר, לא אמר להו, לדידן אמר לן. אמר להו, אם ככה, אנא בעינה דיבדקינכו. אני רוצה לבדוק אתכם. כי היכי דיבדקינהו, דיבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה. כמו שאני בדקתי את חנניה מישאל ועזריה, שאני הרי זרקתי אותם לכבשן האש, והם יצאו חיים. אז אם אלוהיכם חפץ בכם, כשם שהוא הציל את חנניה מישאל ועזריה, כך הוא יציל גם אתכם. אמרו לה, אינון תלה תהבו וננטרן. הם היו שלושה, אנחנו שניים. יכול להיות שאין לנו מספיק זכויות. כלומר, זה לא יבדוק אותנו, יכול שזה ישרוף אותנו, אבל אין פה הוכחה, כיוון שלהם יש זכויות יתרות, הם היו שלושה. אמר להו, בחרו לכון, מה דבעיתו בדייכו. אז אמר, אם אתם רוצים, תיקחו עוד מישהו שלישי, ונכניס את שלושתכם לאש. אמרו, יהושע כהן גדול. בוא תיקח איתנו את יהושע הכהן הגדול, שגלה מירושלים. האמת היא, הכהן הגדול שגלה מירושלים זה לא היה יהושע. מי זה היה? שריה. נכון? שריה היה הכהן הגדול. יהושע מי זה?
זה חזרה.
מה? קשר להושע, כן, זה אותם אותיות חוץ מהיות, כן, מה?
יהושע, זה
שהיה אני שואל, מי הוא יהושע ביחס לישראל? הנכד שלו. זאת אומרת, והוא זה שחזר ממי בית שני. עכשיו, זה אומר שכבר באותו זמן שסריה גלה, גם הנכד שלו גלה איתו. באמת הוא היה אולי צעיר יותר, כלומר היה ילד קטן, הוא אולי נער או משהו כזה, אבל כיוון שהסבא שלו נפטר או משהו כזה, אז הוא קיבל את התפקיד הווירטואלי של כהן גדול. הוא לא היה כהן גדול בפועל. רק אחר כך בימי בית שני, כשחזרו, הוא כבר היה זקן מאוד. אבל אז הוא צעיר, בימי נבוכדנצר. כן? ככה מוכרחים להניח. כנראה שהוא חי הרבה זמן בכל זאת. כן? אמרו יהושע כהן גדול. סברי, למה הם אמרו תיקח את יהושע? ליתה יהושע דנפיש זכבתה ומגנה עלן. כלומר, יהושע הרי הוא צדיק גדול, יש לו הרבה זכויות, האש לא תשרוף אותו, אנחנו ננצל על ידו. אך תיוהו שדינו, הורידו אותם וזרקו אותם, אינו עיקלו, הם נשרפו. יהושע כהן גדול יחרוך מנה, נשרפו בגדיו. שנאמר, ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, וכתיב, ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער, כתוב כאן וגומר, נכון? מה המשך הפסוק? יגער השם בך השטן, ויגער השם בך בוחר בירושלים, הלו זה עוד מוצל מאש. אז כלומר, יהושע נקרא עוד מוצל מאש, משמע שהוא הוכנס לאש ויצא מזה. כן? מה? אוד זה אוד, מה הבעיה? אתה לא יודע מה זה אוד? למה הוא נקרא אוד? כי הוא הוכנס, לפי מה שמסופר כאן, בשורות שאנחנו קוראים עכשיו, הוא הוכנס לאש. נכון? מה אמר נבוכדנצר? אני אבדוק אתכם. ואז הוא אמר, אמרו לו, אנחנו שניים, לא כמו חנניה מישאל ועזריה, אז אמרו, תקחו עוד אחד שלישי. אמרו יהושע הכהן גדול. חשבו שיהושע הכהן הגדול, כיוון שהוא מן הסתם לא יישרף, אז זה יציל אותם גם כן מן האש. הוא מכנה את יהושע עוד. בסדר? למה הוא מכנה אותו עוד? כי הוא קצת נחרך בבגדים שלו, כן? נחרכו בגדיו. מה? עוד זה חתיכת עץ שמצטרפת למדורה. בסדר? אז עוד מוצא, כן. כן. וכתיב, אומר השם השטן, יגר השם לך, השטן עלו זה עוד מוצל מאש. טוב, בואו ננסה להביא את מה שקראנו עד עכשיו. סיפור יפה, כן, אבל מה משמעותו של הסיפור? למה שני הנביאים האלה, אם כן, הלכו לשכב עם הבת של נבוכדנצר? כן, רצו, כן. מה הטירוף שיש מאחורי היצר הרע שלהם? היצר הרע בסדר, אבל בכל זאת גם ליצר הרע צריך להיות איזשהו היגיון. אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה דבר מאוד משונה, לא משונה, מעניין, שכל פעם שמלכות מתחלפת בעולם, מצטרף אל המלכות החדשה נצר נקבי של המלכות הקודמת. מה? למשל, כאשר הסתיימה מלכותם של הסלבקים, לא סליחה, של התלמיים, נכון? מה זה מי זה? התלמיים! טוב, אני אסביר קצת היסטוריה בסיסית. כאשר אלכסנדר מוקדון כבש את העולם המזרחי, את המזרח, אחרי פטירתו נחלקה מלכותו בין המצביעים שלו. וראש המצביעים היה פטולמאוס, הנקרא תלמי אצלנו, והוא יסד את ממלכת היוונים באלכסנדריה של מצרים. בסדר? הוא אגב היה קרוב משפחתו של אלכסנדר. והוא היה באופן רשמי היורש עצר של כל הממלכה. והממלכה היוונית הלכה והתפרקה. בסופו של דבר כל החלקים השונים נפלו בידי רומא. גם הסלבקים נפלו בידי רומא, גם אנטיגונוס, כל החבר'ה האלה, כולם נפלו בידי רומא. והממלכה האחרונה שנותרה הייתה הממלכה של אחרונת המלכות התלמיות, הלא היא קליאופטרה, מלכת מצרים. בסדר? היא בעצם הצאצא האחרון של ממלכת יוון. והיא נלקחה לאישה על ידי יוליוס קיסר, ואחר כך על ידי אנטוניוס, נכון? זאת אומרת, יש איזה, ואז המלכות עוברת לרומא. כאילו הכוח האחרון של מלכות יוון, בדמות נצר נקבי, מחיה את רומא. כאילו הכוח של ההפריה, הרחם המייצר, במובן הזה, בכל המובנים, אין עובר למלכות החדשה. עד כאן זה מובן? דוגמה נוספת, אלכסנדר מוקדון, ראש ממלכת יוון, כשהוא כבש את הממלכה הפרסית, לקח לאישה את הבת של דריווש השלישי, שהיה הקיסר, המלך הפרסי האחרון. נכון? שמה היה? רוקסנה. כן, רוקסנה. לא, זה לא היה מסטריס? יש גם... רוקסנה, שיהיה רוקסנה. אז אם כן, אנחנו רואים שהכוח של פרס עובר ליוון דרך נצר נקבי של הממלכה הקודמת. בואו נמשיך אחורה. אחשוורוש, מלך פרס, הייתה לו אישה בשם? ושתי. שלפי המסורת של חז"ל הייתה הנכדה של נבוכדנצר. זאת אומרת, ממלכת בבל נותנת את כוחה דרך הנצר הנקבי האחרון של המלכות, היא נותנת דרך למלך פרס החדש, נכון? אגב, מבחינה פילולוגית, ושתי זה שם בבלי, לא שם פרסי. עכשיו, מלבד זה שהוא הרג את ושתי, הוא לקח לאישה עוד אישה, אחשוורוש. מי זאת? אסתר, שהייתה נצר נקבי לממלכת ישראל הקדומה. היא הייתה הצאצאה של שאול המלך. זאת אומרת שמלכות ישראל נמסרת לאומות העולם דרך נצר נקבי אחרון. מובן? מה? בלי? למה ללא מודע? הוא לא יודע, זה נכון, אבל היא יודעת. כתוב, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד פתח בית המלך. מה זה מלכות? אומרים חז"ל, מלכות בית אביה לבשה. דבר מעניין נוסף, יהושע בן נון כובש את כנען, והוא לוקח את רחב הזונה שזנתה עם 31 מלכי כנען. זאת אומרת, הוא המלך ה-32. זאת אומרת שהוא לוקח את הנצר הנקבי של המלכות הקודמת, והוא רוצה להשתלט עליו. המצרים לפני כן אמרו, כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו. וכל הבת תחיון, כי הם רוצים לנוק את הכוח של ישראל עבורם. כי אז הוולדות שיוולדו מהמצרים ובנות ישראל, מה היו הוולדות האלה? הם יהיו יהודים לפי ההלכה ומצרים לפי הזהות. זאת אומרת, המטרה היא להפוך את מצרים לעם סגולה. כלומר, לוקחים את הכוח. דבר נוסף, אנחנו רואים גם אצל פרעו ואבי מלך, שלקחו את שרה או את רבקה. זאת אומרת, תמיד לוקחים את הנקביות כדי לאמץ את הכוח של האויב. זה קצת דומה למה שאצל הקניבלים אוכלים את המוח של האויב. כן? יש משהו מזה. אלוקים רוצים לאמץ את הכוח שלו. דומה לזה גם, בלי קניבליזם, אנחנו בקורבן פסח אוכלים את אלוהי מצרים. את אלוהי מצרים. נכון? עשה. מובדים לעשה, אנחנו אוכלים אותו. לא במקרה. לא בכדי, הנוצרים חשבו שאנחנו אוכלים את אלוהיהם. נכון? שמעתם על הרעיון הזה. כן, מה אתה אומר? כן, כן, כן. רק שנייה, הבחור הזה יש לו שאלה. כן, אדוני? יכול להיות שזה מה שעומד מאחורי זה. יש סתם יצר הרע, אבל יכול להיות שמאחורי זה יש גם הרעיון הזה. כן? רואים באיליאדה של הומרוס שמשהו מזה יש בזה.
הדור החדש יהיה דור מורם.
כן, כן, ברור.
ואז יבואו חזרה לכיוון הארגי.
יכול להיות. כן? אבל כל פנים זה אימוץ של הכוח. עכשיו רואים גם שכאשר פרעו לא מצליח לקחת את שרה, אז הוא נותן את הגר לשפחה בבית אברהם.
שאברהם
לפחות, אם זה אפשר בכיוון הזה, שבכיוון ההפוך. כן, אנחנו רואים דוגמאות לזה. אגב, יש גם טיטוס ידוע, לקח לאישה את ברניקי היהודיה. נסיכה יהודיה, לא סתם. ברניקי, כן, 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 כן. מה? הייתה יהודיה, ממשפחת אגריפס, כן? הבת של אגריפס, משהו באזור. משהו כזה, מה? כאילו הוא לוקח את מה שנשאר מן המלכות הקודמת. יש, עכשיו, אנחנו רואים בדורנו משהו מאוד מעניין, ששתי מלכויות גדולות עמדו, מכוח אדום בעולם, רוסיה ואמריקה. נכון? ומעניין שכאשר חזרה אלינו המלכות, אז מלכה עלינו אישה שנולדה ברוסיה וגדלה באמריקה. נכון? יש משהו. גם הכוח המשיחי במירות המואביה ונעמה ההמונית שלוקחים את הכוח של האומות וכו'. עכשיו, אם כל ה... רעיון הזה שאני אומר הוא נכון, והוא היה ידוע כנראה בעולם העתיק, אז אפשר להבין עכשיו את הסברה של אחאב בן קוליה ושל צדקיה בן, איך אומרים לו, בן מעשיה. כן? מה הם רוצים עם הבת של נבוכדנצר? הם עושים איזה תחבולה, הופכית לתחבולה של אסתר בבית אחשוורוש. הם רוצים לאמץ בחזרה לישראל את הכוח של מלכות בבל, כדי להפיל את מלכות בבל. זאת המטרה. וזה דומה קצת לחנניה בן עזור. כן, שחנניה בן עזור, גם הוא פעל כנביא שקר, ורצה לחזק את הרוח הלאומית נגד דעתו של ירמיהו. כי ירמיהו אמר, אין סיכוי, בבל חזקים יותר, זה לא יעזור, תחזרו בתשובה, תיכנעו למלך בבל. הם פטריוטים. כיוון שהם פטריוטים, הם מוכנים בשל פטריוטיותם לאפילו להיות נביאי שקר, ולו רק כדי להציל את האומה. כן, רואים את הנקודה הזאת גם אצל עוד מישהו, חיאל בית האלי. כן, חיאל בית האלי, היועץ של אחאב, שבנה את יריחו, למרות שהוא ראה שכללתו של יהושע מתקיימת. כן? זה מתוך מסירות נפש על ארץ ישראל. הוא כועס על יהושע בן נון, כי הרי הוא בא בשם הקדושה הטבעית של הממלכה, והוא מתנגד לרעיון הזה שמקדישים את ראשית הכיבוש לשם. כן? וזה, יש פה, אם כן, מחשבה מאחורי התואבות האלה. זה לא סתם. כן? לא בכדי. לא, זה רק, זה לא מציג אותם כצדיקים בכלל, כי להיות נביא שקר זה רשע. אבל יפה, זאת אומרת שיש מאחורי רשעותם של אנשים, יש לפעמים גם אידיאלים גדולים. זה לא אומר שהם צדיקים. זה אומר שיש פה מחשבה. זה לא סתם יצר הרע שפל בהמי. כן? זה כמו שגם אצל שבתאי צבי, שם רשעים ירכב, הייתה לו מחשבה מאחורי התואבות שלו. כן? הייתה לו תיאולוגיה שלמה מאחורי התואבות האלה. שבתאי צבי. כן? הייתה תיאולוגיה של ליקוט הניצוצות וכל מיני דברים כאלה. כן. יש הקבלה לדור שלנו. הכיצד? פרשנה דבריך.
זאת אומרת, שאם אני למשל לא מאמין בגאולה שמליאת עשה לא מאמין, אני יכול לסמוך את
דברי
על הדבר הזה? שאם אתה
הולך... אתה אומר שאנחנו רואים שבמשך הדורות היו אנשים שאמרו שאין סיכוי להיגאל. נכון? כן, יש. נכון. אז השאלה היא פשוטה מאוד. השאלה היא, באיזה תקופה אתה חי, ואם אתה צודק או טועה. כן? צריך לדעת להבחין בתקופה. אני אביא לך דוגמה. אתה יודע שכאשר סנחריב, מלך אשור, הגיע לירושלים, היה ויכוח, ככה מובא בגמרא בסנהדרין, הרי בפרקים הראשונים, שהתווכחו בתוך ירושלים אם להיכנע לו או לא להיכנע לו. היה שם אחד מגדולי החכמים, אחד מגדולי הרבנים, שבנה, שאמר להיכנע. חזקיהו מלך יהודה, שגם הוא היה תלמיד חכם, אמר לא להיכנע. והרוב היה בעד שבנה, בעד הכניעה. בסופו של דבר ישעיהו הנביא התערב, אמר שחזקיהו צודק, לא צריך לשמוע לשבנה. ואז עמדו בגבורה מול אשור, צבא אשור הוכה על ידי מלאך השם, העיר ניצלה, וככה המשיכה ההיסטוריה. אז אם כן, חזקיהו מלך יהודה לא נכנע. בימי בית שני, כשהגיע אספסיאנוס לשערי ירושלים, יצא יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, יצא לקראתו ואמר לו שהוא נכנע. נכון? תן לי יבנה וחכמיה. עכשיו, זה בדיוק התנהגות הפוכה מחזקיהו, נכון? עכשיו, בגמרא במסכת ברכות מובא שכאשר רבן יוחנן בן זכאי היה חולה, כלומר, קצת לפני מותו, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידה, רבנו נר ישראל, פטיש החזק, עמוד הימני, למה אתה בוכה? אמר להם, כי יש לי לפניי שתי דרכים. אני לא יודע לאיזו אני הולך. מאוד מוזר. רבן יוחנן בן זכאי, גדול הצדיקים של דורו, הוא לא יודע אם הולך לגן עדן או לגיהינם. מה הספק? כי הוא לא ידע אם הוא נהג נכון. כל ימיו שאל את עצמו, אולי הוא היה צריך להתנהג כחזקיהו מלך יהודה. וכתוב שבשעת פטירתו אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אין, רש"י אומר, שבשעת פטירתו של אדם מן העולם, אז רואים את מי האדם יושב בגן עדן. אז הוא ראה שחזקיהו בא לקראתו, היה מבסוט. כן? כלומר, כי חזקיהו אמר לו בעצם, בתקופה שלי זה היה נכון כך, מה שעשית בתקופה שלך זה היה נכון כך. אבל תמיד אתה מסתכן שאתה עושה את הדבר הלא נכון. אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר. מה? על דברים אחרים, אבל על זה שהוא עמד מול סנחריב מלך אשור, דווקא אין ביקורת, להפך, יש שבח. זאת אומרת, אז מה שאתה אומר, שיש מי שיש לו עמדה אנטי-ציונית מסיבות תורניות, אין בעיה, רק הוא יודע, צריך לדעת שהוא מסתכן. אם הוא טועה, אוי ואבוי לו.
מי שיש לו עמדה ציונית,
מסיבות תורניות, הוא לא מסתכן, כי הוא צודק. זה משהו אחר. שלום, כבוד רבנו. ומזל טוב. טוב, מדעת אותי, הגיס שלי התחתן אתמול. שמה הם רצו לשלוט בבבל שבוע מקסים. כן, הם רצו לשלוט בבבל, זה מה שהסברנו. יש פה עוד מישהו שמאיר, מרים החשמונאית והורדוס. נכון? הנה, עוד דוגמה. הורדוס לוקח לאישה את הנצר הנקבי של החשמונאים. נכון? לא משנה. זה לא משנה, זה אותו הדבר. כן, בת מלך נסיב. אומר,
אבל זה בהלכה, המלך נושא אמנת מלך.
נכון, יפה. הרי אלמנתו של מלך אסורה חוץ מאשר למלך. נכון. רגע, כן, בוסתנאי, אתה מתכוון? כן, הרי עלי, החליף הרביעי, עלי אבן אבו טלב, כבש את בבל, אז עזרו לו היהודים. ואז הוא לקח בשבי את שתי הבנות של מלך פרס האחרון, איזדגרד השלישי. אחת לקח לו לאישה, השנייה נתן לראש הגולה היהודי בוסתנאי. כן, גם כן, אותו עיקרון. כן. מה?
איך אני חושב שנתן את הגמרא?
נו. איך היית עולה על זה שיש רגש פטריוטי? קודם כל, אתה צריך לקרוא את ספר ירמיהו. ולראות מהם המאבקים שירמיהו מנהל נגד נביאי השקר, ועל איזה נושא. ואז היית רואה את זה. כן, בבקשה. כן, אבשלום שטוב, זה ברור. שמה זה במוצהר מפני זה. כן, הוא לוקח את הפילגשים של אביו. בגלל זה, כן. טוב. אז זה קודם כל, זה הסברה. עכשיו, נבוכדנצר, מלך בבל, הוא לוקח ברצינות את הנושא. כלומר, הוא לא אומר, מה, הם רצו את הבת שלי, איזה מין שטויות, זה, זה. לא, הוא בודק. יש מקום לבדיקה הזאת. והבדיקה היא באש. ואז הוא לוקח את יהושע הכהן הגדול.
איך יש את זה אותו דבר, מה שלהבדיל, מה שהנוצרים עשו, אש, משהו בספרד?
באינקוויזיציה?
מה?
באינקוויזיציה? כן, הרשעות, למה הם היו שורפים אנשים באש? את הכופרים?
כן.
כן, זה בגלל איזה פסוק באפוקליפסה של יוחנן. שמזה הם דייקו שהכופרים עולים באש. לא, זה סתם איזה רשעות מטורפת. שמה זה באמת. טוב, אז איפה אנחנו? כן. יהושע הכהן גדול. אז... אמר לי, עכשיו אם כן, אנחנו רואים שצדקיה ואחאב נשרפו ויהושע יצא עם הבגדים שרופים. כן, רק רגע. שלום כבוד הרב. וקשה על שאול. כיצד נתן את מיכל ביתו לדוד? שבוע טוב. זה בדיוק העניין. הרי שמה הממלכה עומדת בסכנה בגלל גוליאת. ואז הוא אומר... מי שיציל את הממלכה, הוא מקבל את הבת. נכון? זה הגיוני. חוץ מזה, יש לו גם בן לשאול, שאמור לרשת אותו. בשלב הזה הוא לא חושב שיש מישהו חזק מבנו.
ועם כל זה, הוא שאל לא קל לך.
מה?
הוא שאל לא קל לך.
מי? יונתן? שאול? איפה ראית שהוא שאל שאול?
הוא אמר מי שיהרוג את גוליית, תן לו את הבת.
אה, כן, טוב, בסדר. לא, אתה מדבר על... אתה מבלבל עם איך קוראים לו, עם... לא, עם אותניאל בן קנז שם. אותניאל. שהוא אמר, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה.
גם שלושה.
גם, כן, שאול. כהוגן, לא כהוגן. בסדר, בסדר, אני לא עכשיו בא לפתור את כל הבעיות שבעולם. בזיית הנשמיה, שלום כבוד הרב, למה באש? הרי רק בת כהן באש, שבוע טוב. מה? הוא אומר, למה המבחן של אחאב וצדקיה זה היה באש? למה לא במים? למה לא בכל מיני דברים אחרים? לא דווקא באש, נכון? לא באש ולא במשהו אחר. הרי מצאנו בת כהן כי תחל לזנות, באש תישרף. אבל סתם ככה לא מצאנו, נכון? אז קודם כל רואים שיש יחס בין זנות לבין אש. כן? כי היצר של העריות משול לאש. ישו מחמם. אז יש גם קצת כזה. אבל יכול להיות שבכלל בבל הם אוהבים את האש ככה, זה השיטה שלהם מאז אברהם אבינו בכבשן, ואחר כך על ידי מישל ועזריה, זה כנראה האופנה שם. כן. אז בקיצור, יהושע... מה? כן. מה? נכון, זה מה שאני רוצה לדבר. אבל לא נותנים לי. כל מה שאני מנסה להמשיך... מהירים להערה, אני לא יכול כך. אמר לי, אז נבוכדנצר מוציא את יהושע. אמר לי, ידענה דצדיקה את. אני יודע שאתה צדיק. אלא, מה הייתה מה אהניה בך פורתה נורא? למה האש קצת הועילה בך? זאת אומרת, שנחרחו בגדיו. זה שאלה? כן, כלומר, נבוכדנצר מתחיל להיות תלמיד חכם. הוא לומד, כן? הוא אומר, זה לא נשרף כלום. זה קצת נשרף, קרה משהו. כן? חנניה, מישאל ועזריה, לאהניה בהו, כלל? כן, אז מה לא בסדר? אז הוא מוציא תירוץ. אמר לה, אינהות לתהבו והנחל. הם היו שלושה, אני אחד. כן? אז זה פחות זכויות. אמר לה, ואלה ואברהם יחיד אהבה. כלומר, אברהם נכנס לכבשן, את המסורת בבבל. שכבר אברהם אבינו נכנס, או שהוא שמע את זה מחנניה, מישאל ועזריה, הרי הם אמרו לו לפני כן שאברהם היה יחיד, ולכן הם לא ינצלו, הוא ניצל, אבל אנחנו לא, כי אנחנו שלושה. כלומר, יש צד הפוך. אז אומר, אז ישוע אומר, אני הייתי רק אחד. אמר לי, ואברהם יחיד, אבא. אתה בלה עבור רשעים בעדי. שמה, לא היו רשעים איתו, לא זרקו איתו עוד שני רשעים. ולא התייהב רשותה לנורה, לא ניתנה רשות לאש, אחה עבור רשעים בעדי. והתייהב רשותה לנורה. כלומר, גם הצדיק לוקה עם הרשע קצת. צדקיה ודאי. ניכר משאלתך שאתה חושב שמדובר על צדקיהו מלך יהודה. אבל לא על צדקיהו מדובר. בסדר? היינו דאמרי אינשי. קוליה, קוליה. היינו דאמרי אינשי, וזה מה שאומר הפתגם, תרי אודי יבשה וחד רטיבה וקדן יבשה לרטיבה. אם אתה לוקח שני אודים יבשים ואחד לח, רטיבה זה לח, אז היבשים מעלים, שורפים את הר הטוב, כן? זה ידוע. מה זה אודים? זה גזרי עצים במדורה. כן. אבל זה בלוף. מה שענה יהושע, הכהן הגדול, זה בלוף. זה לא הסיבה האמיתית. כי הגמר, הוא ענה את זה כדי לא לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אבל הייתה סיבה אחרת. מה הייתה, מה יענש? הגמרא שואלת, אבל מה הסיבה האמיתית? מה הסיבה שהוא נענש? כלומר, צריך להיות איזושהי סיבה, כי הרי אם אין לו חטאים בכלל, אז הוא לא צריך לצרף כלל. אמר הפפה, שהיו בניו נושאים נשים שאינן עגונות לכהונה ולא מיחה בהן. מה? אז יכול להיות שהוא לא כזה קטן. אין? אז זאת אומרת שבכל, הוא קטן יותר מהסבא שלו, אבל זה לא אומר שהוא קטן לגמרי. יכול להיות שיש לו כבר ילדים, נשוי. אז... והוא לא מיכה בידי מחללי הכהונה שהם בניו. זאת אומרת שיש גם פה עניין שקשור לזנות במידה מסוימת. יוספוס פלביוס אומר שהם התחתנו עם שומרוניות מהמשפחה של סנבלת החורוני. כן? כן, אז זה כנראה... אתה צודק, אתה צודק. אז יכול להיות שזה כבר התחיל שם. כן. יש כמה בעיות בדבר הזה, כי גם בספר נחמיה יש תיאור של הילדים של יהושע, וגם ביוספוס, וכל פעם זה תקופה אחרת, כנראה ששם יש בלבול גדול בקרונולוגיה. כן. מה אתה רוצה? כלומר, נבוכדנצר מתרשם מאוד מאלוהי ישראל. והוא מחריב את המקדש שלהם. למה? כי הוא רואה שזה הכוח הגדול, הוא רוצה את הכוח הזה בשבילו. זה בדיוק כמו שהרומאים גם כן החריבו את המקדש, בגלל שהם הכירו את גדולתו. שנאמר, ויהושע... להשתלט. הרי שלא נותנים לו להשתלט. אז הוא אמר, אם ככה אני שורף. שנאמר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צועים, אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן. כן. כן, רואים שזה לא סתם. כלומר, אויבי ישראל הגדולים מכירים את הערך של מה שהם נלחמים בו. כן, גם היטלר כמובן, כן. כן, ידוע. זילזל ביהודים? איפה? איפה זילזל ביהודים? הוא אמר, לא ייתכנו שני עמי סגולה. לכן הוא אמר, זה או הם או אני. לא סתם. כן? עד האחרון. כן, כי זה או הם או אני. בדרך, כן. אם כבר, אז ניתנה רשות לאש. כן? טוב, אז אם כן, אז זה מתחיל להיות יותר מובן. כל מה שמתואר כאן בסוגיה זה בעצם המעמד של עם ישראל בגלות. זה דבר מאוד מוזר. אנחנו רואים שההלכה אומרת שאסור לגוי לעבוד עבודה זרה, נכון? כן או לא? אסור. מצד שני, אנחנו רואים שנביאי ישראל מעולם לא באו בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. מה? לא שומע. כן, אבל יש כן טענות בכל זאת נגדם על דברים אחרים. כן, למשל כשהנביאים הולכים אל נביאי אל אומות העולם, הם באים בטענות על חמאס ושוד. זאת אומרת שהם באו בטענות אל המוסריות הטבעית, ולא באו בטענות על עבודה זרה. נכון? מסביר רבנו בחיה בפירושו לפרשת וילך, משום שאומות העולם אי אפשר לבוא אליהם בטענות. שהרי העולם מופקר, או מופקד, אפשר לומר, בידי השרים, ולא בהשגחה ישירה, ולכן זה מובן שהם עובדי עבודה זרה. כלומר, זה הרעיון של תינוק שנשבע. זה מן תינוק שנשבע בין הגויים, אז זה תינוק שנשבע, הם תינוקות שנשבעו בידי עצמם. ואף על פי כן, יש בהלכה שאחת משבע מצוות בני נוח, זה החובה לא לעבוד עבודה זרה. התשובה היא פשוטה, כשהם תחת שלטונך, הם צריכים לקיים שבע מצוות. הם לא תחת שלטונך, תעזוב אותם עם העבודה זרה שלהם. זה פחות או יותר מה שזה אומר. זאת אומרת שזה מין טולרנטיות כזאת, איזה מין הנחות שעושים להם. למרות שזה לא בסדר, אבל לא אומרים כלום. אבל... אז מה יש להם נביאים שלהם? הנביאים שלהם לא אומרים להם כלום על זה. אני אפילו אומר יותר מזה. יש לנו אפילו נביא שלנו שהלך אליהם. קוראים לו יונה בן אמיתי. שמעת עליו? הוא הולך לנינווה. על מה הוא הולך? מה התוכחה שלו? מה על? להחזיר בתשובה ממה?
החמאס
אשר בכפיהם. כן, הם גנבים. מה זה כל אחד חומס את חברו? זה לא בסדר. ומה עם עבודה זרה? מילה אחת לא. נכון? הוא לא אומר שום דבר על זה שמודים עבודה זרה. זה כנראה לא אכפת לו לנביא. כנראה לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא כביכול. כן? הוא שולח על החמאס ולא על עבודה זרה. אבל יש מקרה אחד בתנך שבו נביא משלנו בא בטענות על עבודה זרה לגויים. מי? מה? יונה, דווקא אני חושב שדיברנו על זה בשלוש דקות האחרונות, שיונה הוא נביא משלנו, והוא נשלח לנינווה כדי לתת להם תוכחה על מה? על החמאס אשר בכפיהם, על זה שהם עושקים אחד את השני, על עבודה זרה, הוא לא אומר כלום, לא מעניין אותו. אולי זה אומר שאפילו הקדוש ברוך הוא זה לא מעניין אותו. כלומר, אנחנו רואים שהנביאים אינם אומרים כלום על עבודה זרה. למרות שזה לא בסדר, יש כמין טולרנטיות. אתה זוכר משהו מזה? זה מה שאמרנו בשלוש דקות האחרונות. כן. עובדיה? עובדיה, הוא בא לאדום, ועל מה הוא בא? מחמאס, אחיך יעקב, תכסיך בושה. איפה על עבודה זרה? על שלושה פשעי אדום, זה בהושע. ושם, בפשעי אדום, אין שם עבודה זרה. בכלל, שם יש פשעי מואב וכו'. אתה רואה שכל הפשעים שבאים אליהם בטענות, זה לא עבודה זרה. אבל יש מקרה אחד שמצאנו נביא משלנו שבא בטענות אל גוי על זה שהוא עובד עבודה זרה. דניאל ונבוכדנצר. יפה. כן? שדניאל אומר לנבוכדנצר, אתה השתחווית לצלם במקום לעבוד את אלוהי השמיים. מה קרה לו לדניאל פתאום? שפתאום הוא עושה, הוא הולך בניגוד בעצם למסורת הנבואית של כל הדורות. מה? יפה, זאת אומרת, ברגע שישראל גולים לשם, אז הם משנים את המפה הרוחנית. אז התחלנו להשפיע. כשהיינו בגלות, התחלנו להשפיע, כל מיני דברים ששינו את האווירה של אומות העולם. מעניין, איפה גלינו? אצל קרובי משפחה, אדום וישמעאל. מה עם סין, הודו, יפן וזה? כמעט כלום. נכון, היה בית כנסת בקייפנגפו, והייתה קהילה בידו וכל מיני דברים, כן, אבל זה לא משמעותי. זאת אומרת שבמקומות שישראל נמצאים, אז גם אומות העולם משנים משהו בעבודה זרה שלהם. מעניין שבימי גלות בבל, בפרס פעל אדם בשם זרתוסטרה. והוא שינה את העולם האלילי. מה? לא, ניטשה זה מישהו אחר, זה במאה ה-19, בעת החדשה. ניטשה השתמש בשם הזה בשביל לכתוב ספר פלגיאט כזה, שאיכו אמר זרתוסטרה, אבל זה לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זרתוסטרה ההיסטורי. זרתוסטרה ההיסטורי הכניס לתוך פרס מחשבה חדשה, שהעולם הוא זירת ההתגוששות של שני כוחות אלוהיים אדירים, אחד טוב ואחד רע. לפי היהדות זה לא תקין, נכון? זה דואליות. אבל זאת התקדמות. למה? כי זה לראשונה שבעולם האלילי מבססים את התפיסה האלוהית על המוסר. מלחמת הטוב ברע, או הרע בטוב. טוב ורע זה מושג מוסרי. עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה שהעולם האלילי, שהנוסחה המוסרית בכלל לא עניינה אותו, ודאי לא בעבודת האלוהים שלהם, פתאום התחילו להשתנות. פשוט היהודים היו שם. היהודים ישבו שם, אז זה פעל. ועל זה נאמר במגילת אסתר דבר מעניין, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. מה זה מתייהדים? לא שהם נהיים יהודים, אלא הם מתייהדים, משהו קרוב. מה אתה רוצה? כן, אנחנו לא הלכנו שם לעשות מיסיון ליהדות, אבל הנוכחות היהודית היא פועלת בעל כורחה, את פעולתה. אתה חי בשכנות של אנשים, שכינה גם גלתה אימא, ואז אומות העולם מעריכים את זה. זה עושה משהו. מה? כשאנחנו בארץ ישראל, במצב של מלכות עצמאית ותקיפה, זה עושה משהו. ואז באה מלכת שבא לשמוע את חוכמת המלך שלמה. אבל כשבארץ ישראל אנחנו במצב ירוד, אז זה לא משפיע. זה משפיע קצת. מה שאין כן, כשיש גלות, אז אנחנו משפיעים בעל כורחנו על העבודה זרה של אומות העולם, וזה האופן שלהם להתקדם. עכשיו זה דבר מעניין. אומר הרב צבי יהודה בצמח צבי, אומר שכך היה ראוי שתהיה השפעה של עם ישראל על האומות, שהנוכחות שלנו ביניהם תשפיע עליהם שבאופן הדרגתי הם יאמצו מדעתם את אותם חלקים של היהדות שנוגעים להם, בלי שאנחנו נגיד להם מה לעשות. אפילו בלי זה. זה פועל מעצמו. עכשיו הוא אומר שזה ההפך ממה שעשתה הנצרות. הנצרות, היהודים הראשונים שהפיצו אותה, הלכו אל הגויים ואמרו להם, אתם כבר עם ישראל. ואז הם בלבלו את כל מערכת המושגים, והיו לזה השלכות מוסריות כבדות.
זה פעל לרעה.
נכון, זה פעל לרעה. והוא מביא, והדוגמה שהייתה יכולה להיות של השפעה חיובית, זה האופן הזה. כמו שהיה בפרס באותם הימים. אז אנחנו רואים שדניאל מתחיל את המהלך הזה. דניאל נמצא בעמדת כוח חשובה בתוך בבל, ושם הוא פועל את פעולתו, ולכן הוא גם יכול לבוא בטענות אל המלך שעובד עבוד הזרה. כן, מה? היהדות מנחילה במונותאיזם, אני חושב שזה טריוויאלי, לא? לא? זה, מה היהדות אומרת? השם אחד, אני חושב, כך כתוב, לא? כל עובדי האלילים היו מונותאיסטים באיזושהי מידה. כן? זה כלומר שהם מאמינים באל אחד, ואחר כך בשרשרת, בשלשלת של היררכיה אלילית.
כן.
אתה אומר שבנינווה הם לא עבדו עבודה זרה, אולי. אבל זה בניגוד למה שאנחנו יודעים עליהם. לא, אנחנו יודעים שהם היו פוליטאיסטים. כן, מה אתה אומר?
האם יש סברה שבית המקדש שהם חייבים להיחרב, גם בגלל מה שבעצם אמרת שהיהודים צריכים להגיע אל הגויים כדי לתת
להם? אתה שואל אם הגלות היא מוכרחת. כן, המהר"ל אומר שכן. רק היה אפשר לעשות את זה בצורה יותר רכה. soft. כן. למשל, היה אפשר לארגן גלות יזומה. כן? אומרים ככה, הנביאים היו אומרים לעם ישראל, עם יקר, הקדוש ברוך הוא קבע שבתאריך זה וזה אנחנו יוצאים לגלות. מי מתנדב? ואז היו לוקחים משלחת נבחרת של כמה בחורי ישיבה, והיו מודיעים לגויים בתאריך כזה וכזה אנחנו באים אליכם לגלות. ואז הגויים היו מתפעלים מאוד, אומרים, איזה כיף, איזה כבוד, היו מכינים שטיח אדום, הנה ישראל באים וגולים אלינו בתור נשיא אלוהים אתה בתוכנו, היו עושים כבוד, הגלות הייתה נמשכת שבועיים, היו חוזרים אחר כך לירושלים, ואחרי ליקוט ניצוצות והכל היה טוב. לא, זה לא התקיים בצורה הזאת, התקיים בצורה איומה. אבל התקיים, כן.
יש גלויות כאלה, קוראים להם שליחים.
נכון, היה אפשר לעשות ככה, נכון. מה? כן, 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 טוב, דיברנו על זה גם. עד כאן להיום, שלום.